עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן בהפקה שלמה פולק. עכשיו במבט לארצות הברית, בהרבה מאוד היבטים, הנשיא טראמפ לפני בחירות נוספות, ברקע המאומות בארצות הברית, הקורונה ועוד כל מיני עניינים במזרח התיכון, המדיניות שהוביל לטראמפ גם בסוריה וגם מול איראן עד הריבונות ודברים נוספים. איתן עורך ישראל היום בועז ביסמוט, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב גם לך.
אז אם אני ככה מנסה לנתח את סדרי עדיפויות של הנשיא טראמפ בחודשים האחרונים, אני מתקשה, כי אירוע רודף אירוע הוא בתקופה מאוד לא פשוטה. אתה מצליח להבין במה הוא הולך לטפל קודם, כי יש לו גם את המאבק האדיר הזה ברחובות עם הרבה מאוד נזקים כלכליים, גם את הקורונה, גם סוגיות מדינה וביטחון שהוא צריך לסגור פינות עוד לפני הבחירות. איך הוא מתכונן לבחירות האלה?
כן, אז קודם כל בהחלט אין רגע דל. עכשיו אין ספק שזו שנת בחירות, ולכן כל מהלך שלו, כל דבר שהוא יעשה, מן הסתם אתה לא יכול שלא לחשוב בחירות בשנה שכזו. עכשיו, העובדה שיש הרבה מאוד עניינים, הרבה מאוד נושאים במקביל, תראה, זה לא דבר חדש, הרי עם כל הכבוד, ראש מדינה, מנהיג, מדינאי, יודע היטב שהוא לא מתוכנת רק לנושא אחד, אבל שאלת על סדרי עדיפויות, אז יש לפעמים, בתקופה שכזו, אני מניח שבכל זאת המגפה בעולם, וגם המשבר הכלכלי שבא בעקבות המגפה, אני מניח שזה בהחלט הדבר העיקרי שמטריד אותו היום יותר מכל, מה גם שהנושא הכלכלי, אם דיברנו על שעת בחירות, ידוע שבארצות הברית, איך אמר קלינטון, it's the economy stupid, הרי הכלכלה היא שנעניקה לנשיא קלינטון בזמנו את הניצחון על גוש האב, ובסופו של דבר כל נשיא אמריקני חייב תוצאות הישגים טובים. ראינו אגב את הנתונים המדהימים, באמת אני אומר מדהימים, כי במהלך כל ההפגנות עכשיו, וכל המהומות שאתה רואה, וביזה, וקורונה, וכו' וכו', וכשארצות הברית זה 100,000 מתים, ו-40 מיליון מובטלים, והנה פתאום מגיעים הנתונים האלה של ירידה במספר מובטלים 2.5 מיליון פחות, אין ספק שזו מתנה יפה מאוד לנשיא טראמפ.
כלומר, אתה אומר, אם הוא רוצה להאריך לבחירות, בראש סדר העדיפויות זה קורונה, כלומר, סלש מצב כלכלי שבעקבותיה. מצד שני, האזרח הישראלי שמכיר את אמריקה הגדולה, מעצמה אדירה הזו בכל תחום, מכסף, צבא, כלכלה, אומר, מה קורה שם ברחובות? ומה קורה שם בנושא הקורונה? התמונות האלה מבתי החולים לפני חודש מארצות הברית, הבתי חולים הכי גדולים, מלאים עד אפס מקום. מה קורה באמת באמריקה, בועז?
אז קודם כל, אמריקה, בוא נזכיר שם, אמריקה זה 50 מדינות, זה לא מדינה אחת, כן. אמריקה זה 50 מדינות, ויש מדינות שהתפקוד היה טוב יותר, ויש מדינות שהתפקוד היה פחות טוב, יש מדינות שהקורונה הקטה בהן יותר, ויש מדינות פחות. עכשיו, אמריקה זה נשיא היום רפובליקני, אבל יש מושלים וראשי ערים דמוקרטיים, וראינו שלא הייתה תמימות דעים ביניהם בנושא ההתייחסות והטיפול בקורונה. עכשיו, דיברת על בתי חולים והתמונות שראינו, הדרות הקשות מניו יורק, למשל, אני מניח שזה התכוונת, לזה התכוונת, אז ראינו תמונות לא פחות קשות מאיטליה, אם אתה זוכר מצפון איטליה, בתחילת האירוע הקשה הזה, העולמי הזה, ראינו גם בתי חולים בספרד, ברוסיה, בצרפת, זאת אומרת ש ברחבי העולם לא ראית מוכנות ולא ראית עם כל הכבוד בתי חולים שהיו ערוכים לדבר הזה, שבאמת היה דבר שנפל עלינו, מי חשב על זה כאשר נכנסנו למאה לשנת 2020, לשנת 2020. עכשיו, בשאלה שלך גם דיברת כמובן על המאומות שיש שם באופן.
כן.
תראה, זה לא דבר חדש. זה גלים. אם הקורונה היה גל ראשון, מגפה זה לא דבר חדש, אבל וירוס הקורונה זה היה גל ראשון, הרי שגל האלימות הזה זה לא הגל הראשון, והיו כמה וכמה. הייתי אומר שבכל נשיא אמריקני, לצערו רב שכל נשיא, כמעט כל אחד היה לו את האירוע או את התקרית הבין גזעית שלו, שפעמים רבות זה היה על רקע של
פגיעה של שוטרים באפרו-אמריקן.
זה מעשה סדיסטי, זה סדיזם, סדיזם של שוטרים, בגלל הספציפי הזה של ג'ורג' פלויד, אנחנו הרי ראינו את השוטרים במיניאפוליס, אכזריות לשמה, גם בתקופת הנשיא אובמה היה מקרה, היו, מה זה מקרה? היו מקרים דומים, וגם תחת הנשיא קלינטון, וגם תחת הנשיא בוש האב. זאת אומרת שאתה רואה את זה כדבר, כסוג של תופעה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. אגב, צריך אולי גם להזכיר ולהגיד שכל הנושא הזה של אלימות משטרתית, כמובן שכאשר אתה רואה שוטר לבן, בארצות הברית של אמריקה, עם כל המתיחות הבין-גזעית הזו, שלא מצליחים להתגבר עליה, ואתה רואה את התמונות האלה, ומה חדש היום? אבל שאתה רשתות החברתיות, שהכל מועבר ממש בשידור ישיר, אנשים רואים את התמונות האלה, ורואים את התגובות. עכשיו בסיפור הזה, אם תרשה לי לסכם, אני אומר שיש, בעניין הספציפי הזה, הייתי מחלק אותו לשלושה כל התקריות עכשיו באמריקה. זה סיפור על, של שוטרים סדיסטים, זה סיפור של מחאה צודקת, הרי לא, כאשר השחורים אומרים, תראו אותנו, אחרי 300 שנות עבדות, אנחנו האוכלוסייה, האוכלוסייה שמתקשה, זאת אומרת שאתם לא מצליחים, אתם לא מצליחים,
האפליה עדיין קיימת, כן.
מה זה אפליה? אתם לא מצרפים אותנו, שתהיו רפובליקנים ודמוקרטים, לא מצרפים אותנו למעגל העבודה, או שאנחנו לא מרגישים שייכים באמת לחברה האמריקנית, כאשר אנחנו מסתובבים בדגל השחור על הפנים שלנו, אבל יש גם אחריות גם, זאת אומרת, יש גם את השני דברים, הייתי אומר, אלף, את המעשה הביזה, שאין לזה מכילה, ואלה שעושים את זה רק פוגעים
במאבק.
במאבק, ותוסיף את הסליחה, לא יודע איך לקרוא לזה, אם לא תרלול, תרלול, ככה אני קורא לזה, של תביעות מטורפות לגמרי שאני רואה, כמו למשל עכשיו הסיפור, התמונות שבטח ראיתם, ומי שלא ראה, אני יכול לקרוא לזה בעיתונים, ראש עיריית מיניאפוליס, בחור צעיר יהודי, יהודי דמוקרט, דווקא מאוד מאוד ביקורתי כלפי הנשיא טראמפ, ג'ייקוב, שמגיע אתמול למחאה שם במיניאפוליס, בא להפגין הזדהות עם המוחים, עם המפגינים, הגיע גם עם השיחה שגליה כתוב, I can't breathe, הדברים שאמר אותו ג'ורג' פלויד שמתו, נהרג, הוא אפילו תרצח על ידי השוטרים, אז עם הרגל שראינו, עם הרגל החונקת, והוא מגיע לשם, ואז הם שואלים אותה, אם אתה בעד למעשה, למעשה מהתביעה הזה לפרק את משטרת מיניאפוליס, זה בכבר שהם אומרים, והוא אומר לא, ופשוט פשוט הוא נזרק משם בבושת פנים. אתה רואה גם היום ארגונים ותנועות של הקהילה השחורה שטובעת למשל במדינת ניו יורק לפרק את משטרת ניו יורק ולשים עם כל זה מיליציות אזרחיות. אלה תביעות באמת מטורללות שלא עושות חסד.
כן, טוב, זה ממוציא את כל ההזיות מהאירועים מהסוג הזה. ובועז, אני רוצה לשאול אותך על הנושא המשמעותי שקשור אלינו, החלת הריבונות. אתה גם שואל את אילן קר, שליח הממשל טראמפ, לסוגיית האנטישמיות, האם הנושא הזה יידחק עכשיו לשולי סדר היום, בגלל הסדרי עדיפויות שדיברנו קודם, כל מה שהנשיא כרגע צריך להתמודד, וגם, לא רק הלוח הזמנים, אלא גם עד כמה זה יהיה משהו דומיננטי שהנשיא טראמפ ירצה לבוא איתו לבחירות מול האמריקנים, אם זה בכלל מעניין אותם.
אז קודם כל, תראה, הנשיא טראמפ, כאשר הוא מציג את זה, אני זוכר הייתי אז בבית הלבן, בטקס המאוד מרשים, ממש לפני שהמשכתי משם לאיווה, לתחילת הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, מי חשב אז על קורונה, למרות שזה כבר התחיל, הרי בנובמבר בסין, מי חשב שזה יגיע אלינו והתפרץ בכזאת צורה, זה היה משהו כמו ינואר, אני חושב. עכשיו, טראמפ מציג את תוכנית המאה, הוא מציג את זה שם בבית הלבן, בין האורחים, ואתה תראה את הקשר עם הבחירות, בין האורחים היו נציגים של הממשלה, של הזרם האבנגליסטי, הכל כך חשוב, זה מיליוני, זה עשרות מיליונים של מצביעים, זה מצביעים מאוד חשובים, שהריבונות של ישראל על שטחי יהודה ושומרון, על שטחי ארץ אבות, מאוד, תתפלא או לא, מאוד מאוד חשוב גם להם, סיבות אידיאולוגיות ודתיות. עכשיו תשאל אותי, ופה דווקא העניין הוא שלנו, האם לטראמפ זה חשוב? כן, כי זאת ההצעה שלו, שאומר, כתמת, הוא מציע, יש את התוכנית המאה שלו, עכשיו זה בעיה שלנו, מה נעשה עם התוכנית הזו? ואני אומר דבר כזה, יש לך איזה קלון, או שיש לך פה, איך נגע לזה, צורך יפה, שיש לי פה או חלום הדורות, או בחייה לדורות. חלום הדורות, כי זה מה שתמיד חלמנו. מעבר לעובדה האידיאולוגית, אני למשל, כאדם שמאוד מאמין בזכותנו על יהודה ושומרון, כאחד כמוני, ואפשר להסכים או לא, אבל אני לא חושב ש...
בסוף זה גם תוכנית שמביאה כאן הסדר לשטח.
יפה אמרת. בסוף, התוכנית הזו היא תוכנית כן ריאלית, ומ-2009 לא מדברים שלום במזרח התיכון. תוכנית טראמפ גם כן מציעה שלום. עכשיו תראה, אם אני הייתי היום, הייתי מנהיג פלסטיני, אם הייתי אבו מאזן, או לא משנה, אחד מהיועצים שלו, הייתי אומר, תחטוף את זה ולמה. בשטח עצמו ביהודה ושומרון, 70% מגיע לידיים פלסטיניות. להפך, יש שם מדינת פלסטין. יש חיבור בין עזה לבין יהודה ושומרון, לבין הרשות הפלסטינית. אבל יש גם תנאים לפני זה, ומה התנאים בין היתר? כמובן פירוק חמאס מנשקו, מטרור, מה שאתה רק רוצה. אבל יותר מזה, וזה אולי העיקר העיקרים. הדבר שהוא ממש במהות, זה הכרה בישראל כמדינה יהודית, ואת זה הפלסטינאים עדיין,
עדיין לא עשו ולא מתכוונים לעשות,
ולא מתכוונים לעשות, וזה אולי הדבר העיקרי ביותר. לכן ישראל צריכה כמובן לחטוף את זה. הייתי מציע גם לישראל לעשות את זה בתיאום עם האמריקנים, בגלל כל מה שאמרנו בתחילת הרעיון, בגלל כל אותם בעיות, קשיים, תסבוכות, סדרי עדיפויות שיש לאמריקנים, הכל צריך להיות בתיאום בין וושינגטון לבין ירושלים. אני לא חושב ששר הביטחון ושר החוץ, קרי הנציגים מכחול לבן, יבואו נגד התוכנית הזו, כי עוד פעם, מה יש גם כן עוד בתוכנית? בתוכנית הזו, מעבר לכך, יש גם את קביעת, לקבע את גבולה המזרחי של מדינת ישראל, דבר שגם כן הגיע הזמן החובת.
ובימינה אומרים לך כל הזמן, יש בה גם בסוף את ההסכמה דה פקטו של ישראל על הקמת מדינה פלסטינית. יהיו התנאים אשר יהיו, אבל זה חלק מהחבילה.
הדבר האחרון לאותם אלה שגידו, רגע אחד, מה צריך את זה, מסכן, אינטיפאדה וכו' וכו'. אתה יודע, ב-48 או ב-47, כשהתקמנו לתוכנית החלוקה, האם אמרנו, רגע אחד, מה, אם תהיה מלחמה, אז... לא, יש סכנה של אלימות, בוא לא נקבל, בוא לא נכריז על מדינה. והייתה לא סתם, הייתה מלחמת העצמאות, כמה 6,000, כמה קורבנות, מלחמת העצמאות. או נשאל על ירושלים, האם חשבנו, פיללנו, אוקיי, עדיף שלא תהיה ירושלים מאשר מלחמה? לא חשבנו ככה, וגם אתה וגם אני וגם מאזינות ומאזינים לא רוצים לבטח קורבנות, אבל קביעת לקבע גבולות זה דבר שהוא מאוד חשוב, ריבונות על ארץ אבות, ושאלה, מילה אחרונה רק להבין עד כמה יש הרבה מאוד תלות בסיפור הזה, העניין, אני רואה את המחלוקת הטרמינולוגית, בין אם זה לספח, אני שומע...
או להכיל, כן.
אז מעבר לעובדה שבאמת אתה לא מספח דבר שהוא שלך, ואז תגידו, אבל זה לא שלך, אבל זה גם לא של מישהו אחר, וזה אמור גם אמריקאים ופומפאו על פי החוק הבינלאומי, כי אין מדינה פלסטינית, לא הייתה קודם לכן, אבל מדינה האחרונה הייתי אומר, אתה יודע, אותה מחלוקת ב-67 היה ממשלת ליכוד לאומי, אז עם הפאי וכך, על בגין הזה בממשלה, לוי אשכול עמד בראשה, ואז כמובן שישראל מציעה לפלסטינאים שטחים, ויש את ועידת חרטום, והם אומרים את שלושת הלאווים מפורסמים, אבל אחרי זה כאשר לוי אשכול מדבר על החלל, הוא מדבר על החלת ריבונות, ובטח לא סיפוח, אז אם לוי אשכול ומפאי עשו את זה, אז בטח אנחנו היום.
עורך ישראל היום, בועז ביסמוט, תודה רבה לך על השיחה כאן הערב, ערב טוב לך.
תודה לך שהזמנת, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו למי שריגש את המדינה כולה, ובאמת אין אזרח שלא יתחבר בליבו ובנפשו למשפחת בני גל. ואנחנו עם ברוך, אביו של עמית, השם יקום דמו, שלום לך ברוך.
ערב טוב.
ערב טוב. אז אנחנו באמת, אתה יודע, התרגשנו איתכם, בכינו איתכם, ההספד קורא הלב שלך, ימי השבעה והסרטונים שיצאו מהבית שלכם, באמת, אני לא יודע לתאר את התשומות נפש שכאלה, אז הנה ההזדמנות שלנו להשתתף בצער ולשלוח תנחומים, קודם כל. ודבר שני, אני רוצה לשאול אותך באמת על הבשורה שהגיעה אתמול, שהרוצח המחבל הזה נתפס. מה זה עושה לכם?
אני במשך 30 הימים הראשונים של האובדן, של כל מה שקרה לי, אני לא ישנתי ולו לילה אחד רציף יותר משעתיים, שעה וחצי, שעתיים, ככה כל לילה, והייתי כל הזמן סביב הדבר הזה, וסירבתי בתוקף, לא לקחת שום כדור של שינה או לא יודע מה, כדי שאני אוכל לישון, ממש לא. כי רציתי לקבל את הטלפון המיוחל, ונאווה, אמא של עמית, לא הבינה את האובססיה שלי לקבל את הטלפון המיוחל. וכשאמרתי לראש הממשלה, לנשיא המדינה, רמטכ"ל, למח"ט גולני, למ"פ, לאחרון החיילים, לכל הצוות שלו, אמרתי להם, חברים יקרים, אני מבקש מכם, בכל שעה, ולכן ישנתי על הרצפה במשך חודש ימים, כדי להגיע לבשורה הזאת. וכשהגיעה הבשורה הזאת, אני, הייתה לי הנחת רווחה, כמו שאתה יודע, בעקדת יצחק, עין במרבוכה.
כן.
עין במרבוכה ולב שמח. אני, העיניים שלי בחרו, אני צעקתי, באתי לנאווה, אמרתי לה, נאווה, תפסו אותו. היא בכתה, גם היא תלפה על הדרך. היה פה איזשהו קטע, אתה יודע, כזו התרגשות שגם שלי וגם שלה.
סגירת מעגל כזו, כמו שתיארת בדיוק, עין במר בוכה, כן. ולב שמח.
ואתמול בלילה, אחרי שהודיעו לנו, נסעתי לבית העלמין בבאר יעקב, ועם כמה חברים שלו וחלק מהמשפחה שלי, והלכתי ואמרתי לו, עמית, אבל תפסו אותו, שידע, ואמרתי שם קדיש, בגאווה גדולה מאוד.
כן.
זה היה בשבילי חשוב מאוד הדבר הזה.
אתה יודע שאני שומע אותך, וגם כולנו ראינו אותך, מי אתה, ברוך? איפה גדלת? איזה חינוך קיבלת? מאיפה כוחות הנפש הללו? מאיפה הטקסטים האלה? מאיפה המסורת הזו הגיעה?
אני בא מבית ציוני. ההורים שלי, אגב, הבן דודו שלי, שלום רפאל, זיכרונו לברכה, נפל במלחמת יום כיפור. אבא שלי היה אחד האנשים שזיהה את הגופה שלו. ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד השתרש בנו, השירות הצבאי, המדינה, הדגל, הסמל. אנחנו אוהבי ארץ ישראל, אוהבי עם ישראל. מעולם לא דיברנו במונחים של ספרדים אשכנזים, אלא במונחים של ארץ ישראל ועם ישראל ועם ישראל ועם ישראל. והכבוד לגר והכבוד לאנשים אחרים. זה הבית שגדלתי במשפחה ברוכת ילדים. 8 אחים ברוך השם. והורים אנשים, אתה יודע, אנשים רגילים, אף אחד מאיתנו לא עם פוזה מיותרת. אני איש חינוך, אני מורה בתיכון. ומתעסק גם בארגון המורים, בנושא של, אני מזכיר סניף ארגון המורים, ולכן אני עוזר כל הזמן לאנשים, וזהו, זה החינוך שבו גדלתי, בוגר בר אילן.
נשמע מלח הארץ ישראלי לכל דבר, אבל עם הרבה מאוד אמונה, אני חושב קצת יותר מכל מי שנמצא בסביבתך, אני טועה? אני אומר, אתה מתאר תיאור של ישראלי, מלח הארץ, יהודי, ציוני, אבל אני הרגשתי שיש משהו באמונה שאתה מביא לסיפור הזה, לאירוע הזה, הרבה מעבר לסטנדרטים הרגילים.
אני אספר לך. אבא שלי, עליו השלום, כשאני הייתי בן 21, נפרד ממני. וכשהבן שלי בן 21, הוא נפרד ממני. וכאשר אבא שלי, עליו השלום, קיבל את המחלה סרטן המחורבנת הזאת, שהשביטה אותו, הוא כינס אותנו ואמר, איזה כיף, ברוך השם, שאני חליתי ולא אתם, שאני קיבלתי את המחלה ולא אתם. בגיל 21 נורא כעסתי על בורא עולם, איך הוא מעז לפגוע באבא שלי. ולקח לי כמה זמן להפנים ולהבין שמי שמנהל את העולם זה לא ברוך ולא אבא שלי, מי שמנהל את העולם זה אבא שבשמיים, הוא מנהל את העולם. וכאשר קרה לי את האסון, והאמן לי באמונה שלמה, אני כואב את הכאב הזה כל רגע מחדש.
אין ספק.
אני אסנמתי את הדבר הזה, ואני מדבר עם בורא עולם על בסיס שעתי. ואני אומר לו, קדוש ברוך הוא, הלחת עליי את הדבר הזה? תן לי כוח להמשיך, תראה לי את הדרך, תן לי סימנים. אתמול היה סימן. אתמול בחושך הגדול הגיע הנר המיוחד שחיכיתי לו. אתמול הגיע הנר הראשון שבו אני אוכל להתחיל לחפש את הדרך. עד רגע זה הייתי בחושך, בעלתה מוחלטת, ולכן הקדוש ברוך הוא חנן אותי אתמול, ושמע את, 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 את נעקתי ואת צעקתי, והביא לי את הבשורה שאני אוכל להתחיל בכלל לחשוב איך בכלל לעשות את הדבר. יחד עם זאת צריך להודות שאני מקבל מעטפת מאוד מאוד גדולה, מעטפת רגשית מטעם משרד הביטחון וצהל, שלא עוזבים אותנו אפילו לשנייה אחת בכל התחומים, והחיבוק, החיבוק של עם ישראל, והתפילות, והמחוות. תן לך דוגמה, אתמול הגיעה כאן איזה גברת אחת בשם טובה, האישה הזאת הגיעה עם 1,000 ספרונים של תהילים, וכל איפה אני אומר לך, 1,000. היא אומרת, ייקח תחלק לאנשים, הביאה מכל טוב הארץ שאנחנו ניתן לאנשים, ואתה אומר לעצמך, תגיד לי, במה זכיתי? הלכתי, אמרתי להמית, אבל תסתכל, 1,000 אנשים שונים יקראו בספר תהילים, ויש שם את המעמוד הראשון, את המדבקה שלך, של עמית. תחשוב איזה זיכוי הרבים הילד הזה גורם בעם ישראל. אני לא זכר, זה משהו שהוא לא...
הוא לא סדר גודל נורמלי, והזכויות שיש לו בשמיים, קודם כל על עצם היותו חייל צהל שנהרג בעת הגנה על כל כך הרבה יהודים ועל עם ישראל כולו, זה כבר מקנה לו מקום כל כך גבוה, ועם הזיכוי הרבים הזה על אחת כמה וכמה, ועם ספר תורה, שאתם כותבים, הרבה מאוד יהודים השתתפו.
ביום חמישי בעזרת השם, אנחנו מכניסים את ספר התורה לישיבת נועם צביה בלוד, וזה הולך להיות ספר תורה מאוד מיוחד, כיוון שמי שהולך לקרוא בספר התורה, אלה אותם נערים לפני גיוס לצבא הגנה לישראל, אנשים מקסימים, מלח הארץ, שלומדים בישיבה, וילמדו בו, ויקראו פה גם ביום שני, גם בחמישי וגם בשבתות, וזה זכות ענקית, זכות ענקית שהילדים האלה ילמדו ויקראו בספר התורה הזה, ולכן, אגב, זאת הייתה המלצה של הרב דוד יוסף.
כן.
הייתי עם הידברות בסיבוב של רבנים בירושלים, והרב דוד יוסף אמר לי, לאן אתה מכניס את ספר תורה? אמרתי לו, אני רוצה, אני כבן העדה הטריפולטאית, אמרתי, אולי נכניס אותו לבושייף. אז אמר לי, תשמע, תכניס את ספר תורה למקום שאין ספר תורה, כי חשוב...
שישתמשו בו, שיקראו בו כל פעם, כן.
כי בבושייף יש המון ספרי תורה, והסיכוי שיקראו בו הוא נורא נמוך. ולכן, אמא שלי הייתה אומרת, גם ספר תורה צריך מזל. ולכן, הדבר הזה שהתמזל מזלנו, שהספר תורה הזה יקראו בו, ויכבדו את הספר התורה, ואותו מחבל מתואב, שהאיש הזה הוא בן גילי, תבינו, כמעט בן גילי, הוא בן 49, אני בן 51, כמעט אנחנו בני אותו גיל, האיש הזה אמרו היה, יש לו משפחה, לא מצליח להבין בשם מה ובשם מי, האיש הזה לוקח לבנה וזורק, זורק ומשבית לי את החיים לילד היחיד שלי, ופשוט הורג אותו. לא מצליח להבין את הדבר הזה, איך הוא כאבא עשה את זה, זה לא איזה בן 16-18 שזורק כוונים. אתה אבא לילדים, אתה יודע את המחיר של ילדים, אתה יודע מה המחיר של ילד, איך אתה עושה דבר כזה? האמן לי באמונה שלמה, אם היו מביאים את הילדים שלו, אני לא הייתי מעז לגוע בהם, כי אנחנו מוקרצים מחומר אחר, אני מוקרץ, אין לי את התחושה של, אני לא נקמת דם וכל הדברים האלה, אנחנו ברוך השם במקום אחר, בדברים אחרים, ולכן זה מאוד מאוד חורה לי וכואב לי שהגענו למצב הזה, ואתה יודע, אני נשארתי לבד, 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 לצערי, אין לי עוד ילדים, אין לי אפילו בזוג, אפילו, אין לי כלום.
ברוך, אתה לא לבד. אני אומר לך, בוודאות, אתה לא יודע כמה אנשים שאתה לא מכיר אותם, מרגישים שהם איתך.
אני חייב לומר לך משהו כזה שהוא מחמם את הלב, זה ייתן לך להבין מה זה עם ישראל.
כן.
שהסיפור היה לי ב6:30 בבוקר. האיש הראשון שאני פניתי, שאני בעצם סיפרתי לו, היה יושב ראש הנהלת ארגון המורים, רן ארז. התחלתי לצרוח לו בטלפון, אמרתי לו, רן, אין לי ילד, רן, אין לי. הוא ב-27 כבר היה כאן. שתיכה, ב-27 כבר היה כאן, הוא בא מאשדוד, ישר אליי לכאן, לרמת גן. לקח לו 20 דקות להגיע, וישר הוא חיבק אותי והכל. היה פה איזה מישהו שהגיע, הרב מאיר בלוך, לא מכיר את הבן אדם הזה, לא יודע מי הוא. הוא ישר, הביא נרות, הביא זה, אף אחד, אנחנו בכלל עוד לא ידענו מי נגיד מי, עוד לא ידענו אפילו לעשות קוברים את הילד, עוד לנו כלום, עוד לא ידענו. האיש הזה בא, ופשוט כל השבוע, כל השבעה, הביא נרות, הביא שולחן, עשה פה גלעת כזה, ותפילות, ואנשים, תשמע, אנחנו ביום הראשון, אגב, מניין לא היה לנו ביום הראשון, מניין לא היה לנו, ומשום מקום אתה היית צריך לראות, בהתארגנות של האנשים טובים, מתוך השכונה שבאה לכאן, ופתאום בשחרית, יש פה למעלה מ-50 אנשים, המלכה והווית, יש 80-100 איש כל יום, במשך ה-30, יש פה סוכה של 30 ימים. כן. 30 ימים.
ובמקרה הזה גם אתה היחיד שאומר קדיש.
נכון, נכון, נכון. אני היחיד שאומר קדיש על הבן שלי. ואני פשוט, זה כל ה-30 אמרתי לך, אני עטוף באנשים, אנשים חמים. היום חמישי האחרון לקחו אותי, הרב לוח לקח אותי לאכול צ'ולד בבני ברק. בחיים שלוחתי את הדבר הזה בבני ברק. וראיתי את התופעה המדהימה הזאת, ואתה רואה נדבך נוסף בעם ישראל. איזה אנשים חמים, איך קיבלו אותנו במסעדה הזאת, כשהבינו שאני האבא של עמית, אתה יותר צריך לראות, מנהל המקום, המלצרים, כולם חיבקו אותי. במה זכיתי, ריבונו של עולם? במה זכיתי שאני, ברוך, בסך הכל שלח לי את הבן שלי, שילך לצבא, לצערי הוא חזר בארון. אבל איזה חיבוק קיבלתי? איזה חיבוק קיבלתי מהאנשים האלה? היית צריך לראות. זה פשוט לא נתפס לי. אני אומר לך, אני חזרתי הביתה לכאן, ואמרתי לנבא ולכל המשפחה, חברים, בחמש דקות נסיעה מרמת גן, פה בבני ברק, תראה איזה אהבת חינם. נכנסתי כולה למסעדה לאכול צ'ולד. אני בחיים שלי אומר לך, אני בחיים אוכלתי את המאכל הזה ביום חמישי בערב. עם מיליון אנשים היו שם, וחיבקו אותנו. ואיזה אהבת ישראל, איזה עם מדהים יש לנו.
ממש, ממש ככה. אתה מרגש בדברים שאתה אומר, אז בעזרת השם יום חמישי במזל טוב ספר התורה ייכנס.
תודה רבה, תודה רבה. אני רוצה לכבוד איתי ביחד.
כן, אגב, האמרה שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, אמרת שאמא שלך אומרת איזה פתגם דומה. אמא שלך
אומרת את זה.
אז תדע שזה מובא בזוהר, זה מופיע בזוהר, בפרשת אוקיי. נשוא,
אוקיי.
והוא מתכוון לזה שלפעמים יש ספר תורה ואין לו מניין.
נכון, אז, נכון לצערנו הרב, נכון.
אז הנה, במקרה הזה, גם מניין וגם יקראו בספר ככה באופן קבוע.
כן.
ואני מפה קורא, איך קוראים לאמא של ברוך? של עמית, סליחה?
עמית זאת נאווה.
אז בואו נבקש מכל המאזינים שלנו, ויש לנו הרבה מאוד מאזינים בארץ ובחול.
אני יודע, אתם מאוד פופולריים.
ורבים מהם שומרי מצוות, ובואו נבקש מכולם, מילדים, מילדות, מבוגרים.
אמן, אמן, אמן.
שכל אחד...
אם אפשר, ברשותך, שאם מישהו שלא יכול להגיע לספר התורה, לא נורא, הכל בסדר, עד שאם אפשר, רק אם אפשר, להדליק נר קטן לעילוי הבן שלי, עמית, אם אפשר, אם זה אפשר, אם לא.
אז הנה, אז אני מוסיף גם פרק משניות אחד, או פרק תהילים אחד, לעילוי נשמתו של עמית בן נאווה, השם יקום דמו, להעלות אותו למקומות גבוהים, שיהיה לו באמת נחת רוח, ושבעיקר גם לך, שהוא, יש לך עכשיו מלאך בשמיים ששומר עליך ואיתך, ודואג לך, ואנחנו עם ישראל כולו איתך, ומה שתצטרך אי פעם, אנחנו פה, ברוך.
תודה רבה.
בהצלחה ובשורות טובות, תתנחמו מן השמיים.
כל טוב.
ערב טוב. זה ברוך בן יגאל, אבא של עמית, בנו יחידו. נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
תנובה במבצע על כל מוצרי חלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. ניתן לשלב בין כל המותגים. יופלה, פיראוס, קולקשן, עמק, יולו, אלטרנטיב ועוד.
למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כף זין בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
פליישמן, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על אש, אוכל ביתי משובח, והכל בקשות המעודרת של הרב לנדו. ועכשיו במבצעים מיוחדים, לדוגמה פיטה שניצל רק 15 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא, תודה שהאמנת בי, התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום מטיבתא מגדלור 072-213-2777.
לא הון עצמי, לא משכנתה, הזדמנות! היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם עמיתנו ישי לפידות. ערב טוב ישי.
ערב טוב.
התחל לדבר על מאבק שאתה מוביל יחד עם עוד כמה חברים שהמקצוע שלהם לא רק שהוא הושבת אלא גם לא רואים את הסוף או איזשהו תאריך שבו התחום הזה יתושש. אז קודם כל, ספר לנו מהשטח, עם מה אנשים מתמודדים?
אז רגע, נתחיל קודם כל שבעצם המאבק הוא מאבק של כל גופי התעשייה המוזיקלית, ההופעות, הסאונד, תאורה, המרגנות, זמרים בארץ. אנחנו לא היינו לגמרי מעורבים, למרות שעוד פעם בליבנו ונפשנו היינו איתן, תכף נסביר להם. וכיוון שהשבוע הוכרז שם שבוע זם, בעולים כולם לאוהל מול משרד האוצר ומשרד הממשלה, אנחנו התעשייה של המוזיקה החסידית, החרדית, הדתית, היהודית, עולים מחר ב-5 אחרי הצהריים למקום לתת כתף. אתה יודע, אתה אומר שאנחנו כבר הרבה זמן לא, אנחנו הראשונים היינו לצאת לחופש כפוי, מיד ממוצאי פורים, אני חושב שם היו הפעות האחרונות בפורים, ונהיה גם כנראה האחרונים לחזור. עכשיו, אני רוצה להרגיש מיד שלא מדובר בי אישית, או בריבו אישית, או בהפחית אישית. מדובר בתעשייה עצומה.
מדובר בעיקר בהרבה מאוד אנשים שאנחנו לא מכירים. אנשים שעובדים מאחורי הקלעים.
ולפעמים גם על הבמה. זאת אומרת, שאתה ראית את התזמורת של אמירן דביר, או של עמי כהן, או של פייר, או כל תזמורת
שאתה ראית. בדיוק, היו שם שלושה נשפנים עם אנשי סאונד, כן.
אנשי סאונד, תאורה, אתה יודע, הם אנשים קצת שקופים, אבל הם אלה שעושים את זה שמח, והם פשוט, אתה יודע, יש שם נגנים ברצינות, שאין להם כסף לעשות שבת. אני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה ברצינות. אין להם כסף לעשות שבת. סיפר לי היום אחד המארגנים הגדולים בשוק, של אחד הזמרים מאוד ידועים בארץ, זמר דתי שהפכו מאוד ידוע בארץ, שהוא הולך לתת מענקים מהכיס שלו, תאומן, לסאונדמנים שלו, לנגנים שלו, לאנשי התאורה שלו, כי הוא יודע שאין להם כסף.
בוא נסביר גם למה. אלו לא אנשים שעובדים באיזה חברה, ברובם עצמאים, אבל עוסק פטור, מה שנקרא, עם הכנסות לא מי יודע מה, ככה שכל הפיצויים בקושי מפצים אותם, והם חיים מיד לפעם, בסוף האירוע מקבלים את מה שמגיע להם על אותו אירוע, ועם זה הם חיים עד מחר.
אני אומר, אני אגיד לך פשוט, תקח את האנשים, קח נגן גיטרה. באחת התזמורות הידועות היום בארץ של המוזיקה החסידית, היה אמור לו להיות, הוא היה אמור להשתתף מפורים עד היום, בבין 60 ל-70 חתונות. גם אם הוא מקבל כל חתונה כזאת, 700-800 שקל על 4 שעות קשות של עבודה, אני לא אומר זו עבודה יפה ונחמדה, וכיף לנו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לעבוד במה שאנחנו אוהבים, עדיין מדובר בסכומים מאוד גדולים, שגם אם הוא מקבל בצלם המדינה של 3, 7, 8, 5, 9, זה לא עונה על העניין. עכשיו, שאלתי מה ההבדל בינו לבין בעל חנות שעוד לא נפתחה, או בעל עסק שלא יכול להיפתח. אז קודם כל, הרבה מאוד עסקים נפתחו, והשוק התחיל להיפתח, המוזיקה לא. אנחנו שומעים גם היום שזה עדיין לא נראה באופק, ועוד לא יודעים לאן זה הולך, והתחלואה עוד הולכת לעלות. ובאמת, אני אהיה איך הקודמים לנו. יש פה עוד דבר אחד קטן. גם אתה, שלפני זמן מה, ביצעת איזשהו ערב של דינר לגבי איזה...
כן, הם מסוגלים, כן.
מאוד מאוד חשוב. כן, עניין מאוד מאוד חשוב. בסוף הנהגת את האנשים, סחבת אותם, עם זמר ומוזיקה, עם קלידן ומוזיקה, כמו שעושים כולם. זה תרבות, תרבות של כל עם וכל לאום, היא אחד מהדברים הכי חשובים שיש. כל אחד כמובן עם תרבותו הוא, תרבותו היא ותרבותו.
אז אתם קוראים לכל האומנים מהמגזר החרדי, בכל המקצועות, בכל הענף הגדול הזה, לבוא לתת יד.
כל מי ששומע אותנו, מבחינתי גם כשדרן ברדיו, כל מי ששומע אותנו, כל זמר, קלידן, חצוצרן, אשפן, קלייזמר, חזן, זמר, נער במקלה של חברה חסידית, כולכם מוזמנים לבוא לעלות מחר לירושלים שעה 5, לעשות שם מנחה גדולה לו, כזאת גדולה ועוד.
מול משרד האוצר, רק כנאמר זה המיקום, מחר ב-5 אחר הצהריים.
נכון.
ישי לפידות, שנעבור את זה בשלום.
אני יודע שאתה אדם שלוחם המון בעד מיעוטים ובעד אנשים בצרות, ואני מאוד מודה לך שגם בכיתה הזה אתה איתנו ואתה מוצא את קולנו לעבר ההמון. תזכרו שהשיר הבא שתשמיע בתוכנית נעשה על ידי אנשים שכרגע לחלק גדול מהם אין פרנסה כבר הרבה מאוד חודשים.
לגמרי, ממש כך. ישי לפידות, תודה ובשמחות, ושנחזור לרקוד, לחגוג ובגדול.
אמן, אמן ובשמחות.
תודה. עכשיו אנחנו עוברים לסיכומים, לעוד כמה ככה נושאים שאולי עוד נספיק לקראת הסוף. גם הנתונים על מספר החולים, כמו שאנחנו מקבלים, מעל 100 חולים נוספים ביממה האחרונה, נתוני הקורונה מה שנקרא. 250 איש, זה המספר המותר כרגע לכינוס אירועים, החלטה שמתקבלת, אז לכל מי שמארגן חתונה או בדרך שהוא אירוע, אז התכנון עד 50 איש מתבטל, מעכשיו עד 250 איש. חבר הכנסת ינון אזולאי, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי, לך לכל המאזינים.
חבר ועדת הכספים מטעם סיעת ש"ס. קודם כל, אנחנו גם רואים מה קורה בוועדה וגם רואים את המספרים, נתונים מדאיגים של הכלכלה הישראלית. תן איזה אמירה אישית, יודע, בכל זאת עברנו פה איזושהי תקופה, ואתה כחבר כנסת מלווה את זה מהצד שלך, מהמקום שלך. הגענו לימים לא פשוטים ומאוד מורכבים. איך אתה מרגיש עם כל מה שקורה מסביב?
תראה, לצערנו אנחנו רואים שהאבטלה עדיין בשיח, עצמאים עדיין לא מצליחים להתרומם, לא מצליחים להרים את הראש מעל המים, אפילו רק לצוף, לא בשביל לשחות, ולצערי אני גם לא רואה שהאוצר הוא עושה איזשהו צעד לכיוונם, כל מה שעושים, כל המענקים, ואנחנו רואים שעצמאים שהגישו בקשות בפעימה הראשונה, השנייה, מתוך איזה 63 אלף, רק 45 אלף נבדקו, מתוכם רק 33 אלף קיבלו את התשובה, וזה היה לפני שבוע, 10 ימים, אני לא יודע מה היום, אבל לצערי גם בחוק החדש ניסינו באמת בשביל לעזור, ומנסים עדיין לעזור ולסייע לעצמאים, להחזיר את העובדים בחזרה לשגרה ולהתחיל לחזור לשגרה, לא הולך, וליבי איתם, ואני חושב שאם חלילה אותם בעלי עסקים יסגרו ויפשטו רגל, זה יהיה בעיה לכולנו, המכה תהיה של כולנו, כל הכלכלה הישראלית, ויפגע בכל אחד ואחד מאיתנו, ולכן צריך לחזק אותם ולעשות הכל על מנת שנוכל לתת מהמשבר הזה, שהוא משבר קשה, וכמובן גם בימים אלו אנחנו צריכים לשמור על כללי הבריאות, שלא נצטרך לחזור למה
שיהיה. אבל מה שקורה זה שיש באמת שורה של חוקים, לצד הרבה מאוד כסף שהמדינה משקיעה במשבר הזה, בעיקר במובטלים ובכל הדרכים היצירתיות להחזיר אותם לעבודה. ועדת הכספים די צריכה להתיישר, הייתי אפילו אומר חותמת גומי, לכל מיני החלטות שמגיעות מהאוצר, למרות הביקורת, ויש ביקורת, אבל בסוף זאת התוצאה, והשאלה הנשאלת היא, איך בכל התהליך הזה לא שומעים את האנשים עצמם, את בעלי עסקים עצמם? אתה לא רואה בשום דיון שמגיע בעל עסק ומביע את התחושות שלו, את המספרים?
אני קודם כל בוא נגיד שבוועדת כספים, הרב גפני באמת, הוועדה מזמנת, הרב גפני נותן להם לדבר לנציגים של בעלי העסקים, של העצמאים, של האולמות, של התעשיינים, באמת, הוא נותן לכולם, אי אפשר להגיד שלא, אנחנו בוועדה נותנים, זה שהאוצר אולי...
לא, אבל לא בתהליך של קבלת ההחלטות, באוצר, הרי אם אתה עכשיו פקיד באוצר, ואתה אמור לקבל החלטה להזיז 5 מיליארד שקל מפה לשם, כדי שהעסק יתנהל כך או אחרת, שב עם בעל העסק.
יש התימות באוצר, כבר אמרנו, זה לא פעם ראשונה. ולכן ועדת הכספים נועדה, בכלל הכנסת נועדה על מנת לפקח על עבודת הממשלה, על עבודת הפקידים במשרדים השונים ובמקרה הזה במשרד האוצר, ומה שהם לא עושים, אז אנחנו בתור השליחים של, של, של כל בעלי העסקים, כל העצמאים, כל המובטלים, כל האזרחים, אנחנו השליחים שלהם, ואנחנו מנסים להביא את הקול שלהם בצורה השפויה ובצורה הכי ברורה שיש,
אנחנו מצליחים להביא את הכל, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להביא את ההישג בשבילהם לצערנו, אבל אנחנו נמשיך ונעשה את המאמץ הזה על מנת להביא את הכל שלהם ועל מנת גם להביא את ההישגים. אם האוצר לא מתדיין איתם, אבל אנחנו כן נהיה אחראים וכן נשמע אותם וכן שומעים אותם וכן עושים גם תיקונים בחוקים שמגיעים לוועדה בדרך כלל, על פי מה שאנחנו שומעים מהשטח.
טוב, בוא נדבר רגע על להיותכם נציגים של הציבור החרדי בכל הסיפור הזה, ולציבור הזה יש צרכים ייחודיים שונים ואחרים, לא תמיד איזושהי החלטה רוחבית, למשל, כך את מוסדות החינוך, תקציבים, סוגיות הכוללים, עכשיו יפסיקו תרומות, הרבה מאוד בעיות לפתחנו, נושאי חינוך, כל כך הרבה מאוד דברים, שלפעמים לשם צריך להפנות תקציבים, יש בכלל עם מי לדבר?
אני לא חושב שעדיין יש לנו עם מי לדבר. אני אחרי היום בוועדת כספים, מה שהיה, אני רוצה להגיד לך שאני מקווה שזו לא התמונה שהולכת להיות, כי באמת, אם לא יהיה עם מי לדבר במשרד האוצר, גם לא יהיה עם מי לדבר בוועדת כספים, וזה ילך כל הזמן בהתקדשויות כאלה. אנחנו בוועדת כספים, דווקא גם בחוק של עידוד מעסיקים, עשינו את הכל שגם העמותות ייכנסו, והעמותות גם של המגזר החרדי נמצאות בפנים וגם של כלל המגזרים, אבל חשוב לא פחות של המגזר החרדי שגם הוא נפגע, שעושים את החסדים הכי גדולים וברגעים הכי קשים הם עומדים לימין הציבור. מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות, מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות, הם מלאים את מקומם, ולכן אנחנו באים ומשתדלים שם בחוק הזה גם להכניס שגם העמותות יוכלו להחזיר את העובדים שלהם שיצאו לחל"ת. נכון, יש כל מיני תנאים, ניסיתי להגדיל את זה בעוד, לבטל את שכר, יש שכר שהוא מס, כמו שהיה פעם מס מעסיק, זה נקרא מס שכר, של 7.5% לעמותות שהם משלמים על העובדים שלהם. ניסיתי לפחות בחצי שנה הזאת להקפיד, זה כרגע עדיין לא עלה בידינו. אני מקווה שאולי כן נצליח לעשות משהו בזה, אבל גם העמותות יוכלו לקבל את המענק של אחרי שהחוק כמובן יבוא, כרגע החוק מוקפא, בגלל ויכוחים שיש בתוך בין הוועדה למשרד האוצר.
חבר הכנסת ינון אזולאי, בהצלחה רבה ותודה רבה.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
ערב טוב, ולפני פרסומות, סקר שמתפרסם הערב על ידי חברת החדשות שבוצע עבור המועדורה המרכזית של חדשות 12. הסקר הזה שבו הוא קובע, אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע, זאת השאלה שנשאלו הנזכרים. והנה תשובות המנדטים של המפלגות נכון להיום, אחרי קורונה, אחרי כל המשברים, אחרי ממשלת אחדות. הליכוד בראשות נתניהו 40 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 15 מנדטים, יש עתיד עם 14, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 12 מנדטים, שס עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו עם 9, ימינה עם 8, יהדות התורה עם 7 מנדטים, ומרץ עם 6 מנדטים. כל שאר המפלגות, כלומר מפלגת העבודה, גשר, דרך ארץ, הבית היהודי בראשות הרב פרץ, כל אלו לא עוברות את אחוז החסימה. זה סקר שמתפרסם הערב. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת 4 חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף, פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה. הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
מחירת עודפים וסוגות ארצית עכשיו ברשת מחסן לחשמל. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם קונסטרוקטה ב-1490 שקלים, מקפיא אלקטרה ב-590 שקלים, קיריים קרמיות זנוסי ב-499 שקלים, תנור בנוי בוש ב-990 שקלים. מחירת עודפים וסוגות עכשיו ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
שלום עליכם לכולם, כאן מוישה. אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונט קי חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, הצגות, ההרצאות של כל הרבנים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם אשמה. אז עכשיו הכל בפלסטיק שחוק קטן, 64 ג'יגה, עם החיה, וזה רק 150 שקלים. למאה ראשונים שהתקשרו, 1-700-559-898, 1-700-559-898, 5-5-9-8-9-8.
אביס, מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס, מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. קיה פיקנטו דגם 2020 רק מ-70,900 שקלים, כולל רישוי. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל עד הפריט האחרון.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת ארבעה חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף, פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה. הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
כתבנו צבי טסלר, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז מספר החולים הולך וגדל, גם היום הוא חוצה את רף 100 החולים, והנתון המעניין שממשיך להוביל ברשימת ערי ישראל המובילות בחולי קורונה, תל אביב?
נכון, אנחנו מדברים קודם כל על מספר החולים הכולל בימה האחרונה, הצטרפו 169 חולים, זה הכי הרבה בתחילת הגל, סך הכל מאז חצות ב-25, ואז אתמול 169. מה שמעניין זה מה שקורה אחת בתל אביב. בשלושה ימים האחרונים הובחנו 66 חולים בתל אביב לבדה, אתמול זה הרבע מהנדבקים, שיעור גבוה של נדבקים בתל אביב, אבל בכלל אנחנו רואים עלייה בכל הארץ, מה שגורם היום לקבינט הקורונה לקבל החלטה לעצור בשלב הזה
את פתיחת הרכבת.
גם את הרכבת שבשלב הזה עד הודעה חדשה לא תחזור, אבל גם ההקלות שנגעו למופעים נדחו עד להודעה חדשה.
רגע, התקנה של כינוסים עד 250 איש בוטלה לו?
אז זהו, מה שהיה אמור להיות, זה הייתה אמורה להיות חתונות, היה אמור להיות ללא הגבלה, או יותר נכון, עד 85% בשטח האולם. היה לחץ מאוד גדול לבטל את זה לחלוטין, בסופו של דבר הוחלט כפשרה לאפשר חתונות של עד 250 באולם
בשטח סגור?
נכון מאוד.
ובשטח פתוח יש גם הבדל במספרים?
לא, אין הבדל.
אין התייחסות, אין הבדל בין שטח פתוח לסגור.
נכון, עד שבוע הבא ההגבלה היא עד 50 אך ורק בשטח פתוח, משבוע הבא זה אמור לגדול כמעט ללא הגבלה, וזה יגדל ל-250 בלבד, ובכלל ראש הממשלה בעצם וקבינט הקורונה כולו מאותת לציבור ואומר, היינו בדרך של הקלות, אנחנו עוצרים את זה בגלל החשש שהקצב הולך וגדל, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בבעיה גדולה, ומעבירים בעצם את האחריות לציבור להישמר ולנהוג על פי הכללים, גם לגבי המסכות, גם לגבי הרחקה.
והנתון הנוסף לצבי, שמשום מה אנחנו ככה לא מדברים עליו, אבל הוא בסוף זה מה שקובע בכל הדיונים האלה, זה מספר החולים קשה, היום יש עוד 7 חולים חדשים שמוגדרים כחולים במצב קשה.
במצב בינוני עד קשה, נכון? שבעה שהצטרפו, הצטרפו בימה האחרונה, זה מטריד, כי אם עד עכשיו דיברנו על זה שהמספר של החולים במצב קשה הם נמוך.
נשאר יציב ונמוך, עכשיו אם זה מתחיל לעלות ויתחיל לטפס כל יום חלילה, אז הנתונים השתנו. תגיד, אתה מצליח לקבל לצבי הסברים למה נתונים כאלה שהתפרסמו בדיוק לפני חודש וחצי גרמו לנו להיות בסגר, ועכשיו אותם נתונים גורמים מקסימום לסגירת הרכבת?
תראה, קודם כל, לסגר כללי לא רוצים להגיע גם בגלל המשמעויות הכלכליות המאוד כבדות, וגם בגלל שעכשיו ההיערכות מבחינת מערכת הבריאות היא יותר טובה. אבל כן, שאלנו למה לא לפעול כנגד שכונות שבהן אנחנו יודעים שהם מוקדי הדבקה, כך בירושלים, שכונות שהן כבר היום עם שיעור הדבקה גבוה, אמרו לנו שיש מכלול של שיקולים שנלקחים בחשבון, ובשלב הזה לא יכריזו על אזור כמוגבל תנועה, כאזור אדום, אבל כן, בשלב הזה גם לגבי מוסדות החינוך, אין שינוי. צריך לומר רק לגבי מוסדות החינוך, יש איזשהו בלבול, אפילו היום פנו אליי שבמוקד פיקוד העורף אמרו שאפשר לחזור לפנימיות ללא קפסולות. זה לא נכון, והיום גם במשרד הבריאות, גם במשרד החינוך,
שזה
רק מעולם חד משמעית, אך זה רק רשת קפסולות, רק זה מה שמציל בסופו של דבר.
צבי טסלר, כתבנו, נסתפק בדברים הללו, תודה רבה לך. עכשיו באמת למאבק סביב הרכבת משפיע על כל כך הרבה דברים, בין היתר גם על עובדים שרוצים לצאת מהפריפריה למקומות העבודה במרכז הארץ. אם הכל פתוח, אז למה לא הרכבת? זה מה ששואלים בארגון שנקרא באה הרכבת. שלום לשמרית, מי באה הרכבת?
שלום, שלום. אני שמרית גם מבאה הרכבת וגם המנכ"לית של 15 דקות, אבל בתכלס הם עושים את אותו דבר בדיוק, מקדמים תחבורה ציבורית בישראל ואת הרכבת שכרגע לא שווה.
אולי החשש הוא שבגלל שהרכבת באמת זה אזור צפוף, אבל גם מניע אנשים בכמויות ובטוח גם יניע חולים, אם עכשיו יש 66 חולים חדשים בתל אביב והרכבת תפעל, נראה מחר פתאום תחלואה גבוהה בחיפה.
תראה, אני מחכה לשמוע את הנתונים של המל"ל לגבי הדבקה בתחבורה ציבורית, כי עד היום אנחנו לא קיבלנו אף נתון מהסוג הזה. אני יכולה לספר לך דבר כזה, בדיוק כמו שפתחת ואמרת, המשק חוזר לפעולה, אנחנו רואים בתי ספר עם 2,000 תלמידים יושבים לומדים בכיתות, לפעמים גם בלי כיסוי פנים, ובטח לא מקפידים על הרחקה. אנחנו רואים את המסעדות פועלות, את החופים חוזרים לפעולה, אבל האנשים שצריכים להגיע עם התחבורה הציבורית מתקשים מאוד מאוד לעשות את זה, גם בגלל שהרכבת לא פועלת, אבל גם בגלל שהאנשים שאמורים להגיע בתחבורה הציבורית, אך אין להם את הרכבת, עוברים חלקם למצוא בתחבורה הציבורית ומאמיסים עליה עוד יותר, ובכך מסכנים את החיים של כולנו, מה שנקרא מגדילים את הסיכוי להדבקה.
אוקיי, אנחנו נמשיך ללוות את המאבק הזה שלכם, שמרית, מארגון ברכבת. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, סיימנו את המדורה המרכזית אלי הערב, תודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק שהיה איתנו בהפקה, ולטכנאי אורי כהן. נאחל למאזינינו ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.